מדרש באחר הבא, הפתיחה, מביא את הפסוק בישעיה פרק כ"ב. רבי יוחנן פתח, מסע גיא חיזיון, גיא שכל החוזים מתנבאים עליה. גיא שכל החוזים עומדים ממנה. מה פירוש גיא? זה המקום של בית המקדש, שבעבונותינו אחרי שנחרב, כתוב תב או בארץ שעריה. אז מה שהיה גבוה, היה נמוך. זה מה שהמפרשים שואלים. הרי הבית היה גבוה מכל המקומות, והגמרא אומרת ששמואל הרמתי ודוד מלך ישראל באו לבחור את המקום של הר הבית. אז התחלה הגיעו למנח תוח וראו שם את המקום הכי גבוה, אמר להם שמואל, לא, זה לא המקום של בית המקדש, כי זה הכי גבוה בירושלים. כתוב בפסוק, ובין כתפיו שכן. אז הכתפיים הם יותר נמוכים מהראש. אז המשיכו, המפלס השני שהיה בגובה זה היה הר הבית. כשהם שואלים איפה היום, אנחנו לא רואים את הר הבית. לפני שהוא הנמיך אחרי החורבן, הפך להיות גיא חיזיון. אז חיזיון מלשון נבואה, וגם כל החוזים עומדים ממנה. הנביאים מאיפה צמחו, מאיפה יצאו? מהר הבית, מאיפה שאבו את הקדושה שלהם והנבואה שלהם? מהר הבית. למה רבי יוחנן? כל נביא שלא יתפרש שם עירו ירושלמי היה. למשל אצל ירמיהו כתוב עמתותי. זה הזכר לא כתוב. הזכר בן בוזי הכהן. חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזר יהודה בירושלים, ולא כתוב שם עירו. אז ישעיה היה ירושלמי. וכן הלאה, מיכה כתוב מורשה. הייתה עיר מרשה שהייתה בצפון, ומיכה נקרא מיכה המורשתי. וכן הלאה, אלישע בן שפט מעבד מחולה. אליהו התשבי. אבל יש נביאים שלא מזכר העיר שלהם. עובדיה הנביא לא כתוב שם עירו. אז הוא היה מירושלים. אז הוא אומר, מה המשך הפסוק? מסע גיא חיזיון, מלך איפה כעלית כולך לגגות, והגרש על כמלון. בגמרא פרשה, מה זה כעלית כולך לגגות? שכשנחרב את המקדש, אז הכהנים שמשמרת יהויריב, הם היו מופקדים. כל שבוע היו מתחלפים המשמרות. אז הכהנים היו מופקדים על בית המקדש, והמפתחות של בית המקדש היה ביד שלהם. ו300 כהנים היו באותה משמרה, בחורים, הם עלו לגג, צעקו וראו שהאש אוחזת בבית המקדש. אז הם אמרו לקדוש ברוך הוא, עד עכשיו אנחנו היינו נאמנים והמפתחות היו שלנו, מהרגע הזה אנחנו כבר לא יכולים למלא את התפקיד כי האויב נכנס, אנחנו מחזירים את המפתחות. והרימו את המפתחות וזרקו אותם לשמיים, ויצאה יד ולקחה את המפתחות. כל ה300 כהנים קפצו לאש ונשרפו כשהם חיים. אז עליהם הוא אומר, מלאך, יעלית איפה כולך לגדות. מה ההמשך? להיגרס על כינלו. אמר רבי לוי, אלו גסי הרוח. הנביא אומר שזה קרה בגלל שהיו בעלי גאווה. המשך הפסוק, תשועות מלאה. מה פירוש המילה תשועות? שלוש פירושים הגמרא אומרת. אמר רבי לעזר בן יעקב, רבי לעזר זה צריך להיות, רבי לעזר בן יעקב, הלשון הזה משמש שלושה לשונות. צרות, מרגשות, אפלה. המילה תשורות זה יכול להיות צרות, זה גם יכול להיות רגש, ריגוש, וגם אפלה. צרות שנאמר תשורות נוגס וישמע. מרגשות שנאמר תשורות מלאה. אפלה שנאמר אמש שואה ומשואה. אמש זה לילה. של הפסוק עיר הומיה קרתה מעברתה, קריה עליזה קרתה להייתה, חלליה לא חללי חרב ולא מתי מלחמה, ומים לזרע האב ולחומר רשף, כל קציניך נדדו יחד מקשת אסרו, מקשיותם נמסרו למלכויות. בגלל שהיו קשוחים, לא שמעו בקול הנביא שמוכיח אותם. דבר אחר, כל קציניך נדדו יחד מקשת הסירוב, שהיו מתירי ידי קשתותם ואומרים בהם כל נמצאייך הסירו יחדיו לרחוק ברחו. זאת אומרת, הם בטחו על הנשק, הם לא פחדו משום אויב. מרחיקים מלשמוע דברי תורה, כמה דעת אומר, מרחוק אדוני נשמע לי, נראה לי. על כן אמרתי, אני אומר, הקדוש ברוך הוא, שאול ממני, אמרתי בבכי. הקדוש ברוך הוא ביקש מהמלאכים שיעזבו אותו בשקט, כי הוא רוצה לבכות. אז מה הפירוש? מה המלאכים יכולים להפריע לו? המלאכים יכולים למנוע ממנו? מה קרה? אמר יש לקיש. אז עד כעת דיבר רבי יוחנן, שם מדבר תלמידו, שהוא היה גיסו ריש לקיש. שלושה מקומות ביקשו מלאכי אשרי תאמר שירה לפני הקדוש ברוך הוא ולא ינחם. המלאכים התפקיד שלהם למעלה לומר שירה. הם צריכים לומר שירה, בפרט בלילה. פסוק אומר, יומם יצווה אדוני חסדו, ובלילה שירו במי תפילה לאל חיי. אז המלאכים אומרים שירה. עכשיו, שלוש פעמים באו להגיד שירה והקדוש ברוך הוא לא נתן להם. מתי היו השלוש פעמים? אז הוא מבאר, ואלו הם בדור המבול, מתי שוימח את כל היקום, יביא פסוק. ובים, זה בים סוף, שקרה את הים, וחורבן את המקדש, זה הפעם השלישית. בדור המבול כתוב, ויאמר אדוני, לידון רוחי ואדם לעולם. אז לידון רוחי ואדם לעולם, מי זה רוחי? זה הרוחות של המלאכים. באו להגיד שירה, אמר להם, לא, העולם נחרב, ואפילו שהם רשעים, הקדוש ברוך הוא לא שמח במפלת הרשעים. אחר כך בפעם השנייה בים, כתיב לא קרב זה את זה כל הלילה. מי זה זה? המחנה של המלאכים ששומרים על ישראל. המחנה השני של המלאכים שבאו להגיד שירה. זה קדוש ברוך הוא עשה להם סימן עצור, לא עברו שירה. פעם השלישית זה היה הלילה. וחומר את המקדש כתיב, הכן אמרתי, שאו ממי, אמרה מבחי, אל תאיצו לנחמרי. מה זה אל תאיצו? זה מהרו כאילו. וזה אומר לשלקיסטו, אל תאספו אין כתיב כאן. הלא המלאכים שאומרים שירה, הם צריכים להיות יחד. וגם התמונה אומרת שהם היו אומרים שירה, אז הם ביחד מתחילים ביחד, מסיימים ביחד. ואם אחד מקדים את חברו או מאחר, יד ישרף. רבבות, רבבות של מלאכים, וכולם יחד, ולכן הם מקבלים דן מן דן. וקרה זה את זה. אז אמר להם הקדוש ברוך הוא תאיצו, אז צריך לומר אל תאספו. אמר הקדוש ברוך הוא מלאכי השרת, ניחומים אלו שאתם אומרים לפניי, יתחילו להגיד לו דברי נחמה. ניעוצים הם, כמו כללות. למה כי יום מהומה מוסר מוכרד, אדוני אלוהים צבאות. מה זה יום תשעה באב? יום קשה מאוד. יום שהקדוש ברוך הוא בעצמו קורא לו יום מהומה, יום מבוסה של תבוסה וגם מבוכה. מהומה, מבוסה ומבוכה. אז הסבירו שזה שלוש מדרגות כנגד תורה מהומה, כנגד נביאים מבוסה, כנגד כתובים מבוכה. יום מעורבב, יום דביזה, יום דבחייה. בגה חיזיון, הוא חוזר ומפרש, גה חיזיון, גה שכל החוזים מתנבאים עליה, מקרקר קיר ושוע אל ההר. אז רש"י מסביר, מקרקר קיר, התרנגול נקרא קיר, השם שהוא צועק, מקרקר. פירוש שני, קיר זה מלאך, זה שליט. קירי רם, קירי רם. אז הקביעתול הקדוש ברוך הוא צועק למעלה. מי זה מקרקר קיר? מי זה, איזה תרנגול מדובר? לפי המדרש שאומר איזה תרנגול? זה המלאך גבריאל, שהוא מעונה על התרנגולים. למה? כיוון שאנחנו רואים במשנה קרא גבר. מי זה הגבר? זה גבריאל, שהוא המלאך מעונה על התרנגולים, והוא כנגד הגבר. לכן הולכים תרנגול לכפרות, כי הוא מחפר, והוא בא, לא עלינו, לקחת את הנשמה של הצדיק. אדם רשע, אז מובא במדרש, לא ניבא לקחת את נשמתו. אבל אם הוא צדיק, אז המלאך גבריאל בא לקחת את נשמתו. למה? כי הוא ממונה על הנשמות. הוא גבורה. אז הוא בחינת התרנגול. לכן, כשרוצים להינצל מגזירת דין, אז לדעים תרנגול לא עושים כפרה. אז מה הוא אומר עכשיו? מקרקר קיר. מה זה? אז יש כאן כמה פירושים. הוא אומר מקרקרים קירות בתיהם ועושים איתן מגינים. האויב הקיף את ירושלים, כל אחד פחד שהאויב לא ייכנס לבית שלו, אז פירקו את הקירות הפנימיות בבית, לקחו את הלבנים, לקחו את האבנים והעמידו בפסחים, בחלונות, כדי לסתום מהחיצים, מהבסטראות, כמו שקי הגנה, שקי חול שמגינים בעמדות. אז פרקו את כל הקירות בבית, כל הבית הפך להיות חדר אחד, ואת הקירות הם פרקו ועושים אותם מגינים ומעמידים אותם על שועיהם. ואלם נשא השפר הבמה, ראו קיבוץ וגירה ברכב אדם פרשים בקיר אדם מגן, שהיו מקרקרים קירות בתיהם ועושים אותם מגינים. ויהי מבחר עמקייך מלכו לחם, רב עמה כסלה עומקה על מי, של מי ים. כאן רבי שמעון בר יוחאי אומר, כל כלי נשק היה לישראל בסיני, והיה שם המפורש חקוק עליו, שחטאו ניטלו מהם. עדה עוד הכתיבה, התנצלו בני ישראל את ים מאחוריהם. זאת אומרת, אבל זו שהגמרא אומרת, חרות על הלוחות, חירות מבחינת יקרה חרות, אלא חירות, חירות עם מלאך המוות, חירות משעבוד מלכויות. כלומר, כאשר הם היו, יכולים להתקרב לכאן. אוקיי, זה מבחינה. צריכה את ה... סליחה. כן, תבט לו. תבט לו נפח. אז בבית המקדש, כשהם היו שם, לא היה... כשהיה בבית המקדש, לא היה שם, כשקיבלו את התורה, לא היו צריכים לעמוד מול שום כלי נשק. לא היה שום בעיה, אבל אחרי שעשו את העגל, אז הפסידו. מה קורה? הוא אומר, רבי הוא אמר, מאליו היה נקלט, ורבנן אמרי מלאך היה יורם כל יפו, מה זה את הכתר שהיה להם? ואת בקיעי העיר דוד ראיתם כי רבו בבתי ירושלים ספרתם ותפצו הבתים לבצר החומה. מלמד שהיו נוצים בתיהם ומוסיפים על החומה. טוב, אחרי זה מה המשך? ויקרא אדוני אלוהים צבאות ביום ההוא לבכי ולמשפט. אמרו מלאכי השרת לפניו, ריבונו של העולם, כתיב עוד לאדם לפניו, ואתה אומר כדם. איך יש אצלך בחייה בכלל? בחייה יש את בשר ודם שהוא מפסיד משהו, אבל הקדוש ברוך הוא, מה שייך אצלו הפסד. אז מה אצלך כתוב שאתה בוכה? ככה מלאכי השרת שואלים אותו. אז מה הוא עונה להם? אמר להון ענה מליף לחון, היינו הוא דאמר. אני אביא לכם פסוק: פשטה ועודה וחבורה על חלציים, כך תהיו מספידים, על שדיים סופלים, על חורבן ראשון ועל חורבן שני, על שדה חנק, על בית חנדתי, שעשיתי אותו כשדה. היינו הוא אמר, ציון שדה תחרש. אומר הקדוש ברוך הוא, היה לי בית נחמד, שהבית הזה זה היה בית המקדש, ועכשיו הוא נהרס. והרי הקדוש ברוך הוא מטבעו, אפשר לקרוא לזה בכינויים כאלה, סליחה שאני מכנה, טבעו, הוא אוהב לתת, כי הוא ערך אפי, הוא רחום, הוא חנון, הוא אוהב להטיב לבריות, טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. אז הוא, ההנאה שלו, השמחה שלו, שיהיה לו בית כאן. כמו שאמר שלמה, אין השמיים ושמי השמיים לא יחלקנו לך. כל מה שיש לו למעלה, זה לא מספיק לו, זה לא אומר לו כלום. יש לו מלאכי מרום, שהם כולם עושים רצונו באימה וביראה ושמחים איתו, אבל זה לא שבח, כי הם מלאכים. את מי הוא אוהב? אותם. אנחנו בשר אדם, ילודי אישה, ואנחנו מתגברים על יצרנו, ומתפללים, ומשבחים, ולומדים, אז זה עושה לו שבח. ולכן הוא בחר מכל העולם כולו לשבת כאן בהר הבית, בתוך בית המקדש. הגמרא אומרת, בין שני בדי אהרון, 10 אמות על 10 אמות. 5 מטר על 5 מטר, זה מה שהיה לו. עכשיו זה נחרט, אז הוא לא יכול לתת. ואנחנו יודעים, הגמרא אומרת, יותר משהעגל רוצה לנק, פנה רוצה להניק. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת, אבל השטן, המקטרגים מפריעים, לא נותנים. אז מה יהיה עכשיו? אז הוא אומר להם, על זה אני בוחר. אלו, מי זה? על גפן פוריה. הוא ממשיך ואומר להם, לא רק על השדה, על הגפן. מי זאת הגפן? אלו ישראל, כמה דעת אמר, גפן ממצרים תסיע. הוציא אותנו ממצרים, למה נקראנו גפן? שלא התערדנו באומות העולם. הבנות היהודיות לא הלכו אחת מהן עם שום גוי. הייתה אחת שלומית בדברי, שגם זה לא מרצון, ופרסמה הכתוב, אבל כולם היו שבטיה עדות לישראל. אז אומר הקדוש ברוך הוא, ממשיך ואומר להם, זה שאמר הכתוב, על ידי בני קורח, אלה הספירה והשפיכה עליי נפשי, כנגד מי אמרו, הרי זה בין המנצח, משכיל לבני קורח, כאייל תערוג על אפי כמי, כן נפשי תערוג אליך אלוהים, הכתוב אחר כך, אלה הספירה והשפיכה עליי נפשי, על מה זה אלה הספירה? הוא אומר, לא אמרו אלא כנגד כנסת ישראל, שאמרה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זכורה אני, ביטחון, ושאנן, ושלווה, שהייתי שרויה בו, ועכשיו מתרחק ממני. זאת אומרת, היה לי ביטחון, והיה לי שאננות, הייתי שקטה, לא רק שקטה, אלא גם שלווה. אז הסבירו, ביטחון, זה מפני אויב חיצוני. אחר כך יש שלווה, זה שיש הכל, יש בבית, יש בריאות, ואחר כך יש גם זה שענן, אחר כך יש שלווה, שמתומר, לפעמים יש עושר עם איזה צרה, או יש בנים עם איזה בן שהוא לא בסדר, אבל לא, הכל היה טוב, גם ביטחון, גם שענן, גם שלווה. ועכשיו התרחק ממני, ואני בוכייה ומתענחת ואומרת, היא סימני בשנים הראשונות שהיה בית המקדש בנוי, ועתה יורד לתוכו משמי מרום, משרה שכינתך עליי, ואומות העולם מקלסים אותי, מהשכינה אומרת, שהייתי מבקשת רחמים על אבוני, אתה עונה אותי, ועכשיו אני בבושה וכלימה. אז עד עכשיו דיבר הקדוש ברוך הוא, עכשיו מדבר את השכינה. היא ממשיכה ואומרת, ועוד אמרה לפניו ריבונו של עולם, שממה עליי נפשי, כשאני עוברת עבדך והוא חרב, וכל דממה בתוכו. הרי אין קולות של הכהנים, אין קולות של הלוויים, של ישראל, ששרים שם, וכאן גם זה הראיה, שהמזל שלנו, שבית קודש הקודשים, זה לא האל אקצה. בית קודש הקודשים זה למעשה כיפת הסלע, לא רוצה להזכיר את שמו של אותו תמי, כיפת הסלע. למעשה שם הם לא עושים... רק תקסים שהם מעבירים את המתים שם. אבל הנס הגדול שהם לא מתפללים שם. לפעמים הם באים שם, עושים מה שעושים, אבל את כל ההמולות שלהם הם עושים באל אקצה. ועוד יותר נס, כי אם אנחנו נתבונן, הר הבית הרי צריך לפי מסכת מידות להיות מרובע. 500 אמה על 500 אמה. אם אתה מסתכל היום על הר הבית והחומה שמקיפה אותו, הוא מלווה, הוא לא מרובע. זה דבר שכולם שואלים. גם גדולי ישראל לפני 1,000 שנה הקשו את השאלה הזאת. התירוץ הוא פשוט. שפכו סוללות של עפר כשבאו לתקוף את הר הבית מצד דרום, לכיוון שער האשפות. כל הקטע שני הכותל המערבי בדיוק איפה שהעזרת נשים מסתיימת של הכותל המערבי ודרום, כמנה ימינה, זה תוספת. סוללות אפר שהם שפכו, כדי שמתוך הסוללות יזרקו את החיצים והבסטראות לתוך הר הבית. משם הם פרצו את הר הבית. זה אחד המקומות. המקום השני זה המשער העריות. כחובת פירוש במדרש, שמשם הם תקפו את הר הבית. אז נמצא שכל הקטע הזה של אל אקצה ושער המוגרבים זה תוספת, זה כמין תותבת שהודבקה להר הבית. ואת כל השחיר מעוז שהם עושים, שזה מחוץ להר הבית. זה הנס הגדול שלנו. זה ודאי שזה קדוש ברוך הוא, חוכמתו יתברך גזרה. אבל איך שיש, להם שליטה שם. ואנחנו בחוץ. והשכינה אומרת שכשהיא עוברת, היא רואה כל דממה דקה, אז היא בוכה. הזוהר אומר שידוע שכל השפע בעולם, החיים, מה אתה רוצה ילדים? הם באים מתוך הר הבית. יותר מזה, יש מפורש במדרש על הפסוק שוטטו, ירמיה הנביא אומר, שוטטו בחוצות ירושלים וראו. כתוב שם, פה אמר אדוני, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, נחתך אחריי במדבר. מה זה באוזני ירושלים? בקירות, באבנים, ברחובות, במגרשים, בשדות. מה זה שוטטו בחוצות ירושלים? המדרש אומר, זה הנשמות של ישראל. אנחנו, הנשמות שלנו, כולנו, באו מתוך הר הבית. ואנחנו נקראים בנות ירושלים. לכן בשיר השירים, שבעתי אתכם בנות ירושלים לאמור. אז כל יהודי שאכפת לו, כך אומר המדרש, מירושלים, זה נוגע לליבו, סימן שיש לו נשמה שעמדה על הר סיני. זה הסימן. אז לכן הנביא אומר, אומר לו הקדוש ברוך הוא, הלוך וקראת באוזני ירושלים. אלה שיש להם נשמות בירושלים. אבל זה כל השפע בא משם. אומר הזוהר הקדוש. התבואה, המטר, פרנסה, החיים, הבריאות, הכל משם, בכותל המערבי. אני זוכר שמור אבי עליו השלום היה אומר לי, בן ציון, אתה יודע כמה שנים לא עושה השוואות, אסור לעשות השוואות במדרגות של קדושה. אבל אני רוצה שתדע, שכל המקומות הכי קדושים שיש לנו, וכך את קבר רבי שמעון, שזה קודש קודשים. כמה תורה יש לו, ואת הזוהר הקדוש. מעניין, את חברי אבות הוא לא הזכיר, אבל את קבר רבי שמעון הוא הזכיר. תדע שבכותל המערבי, שם השכינה, האור שלה יותר חזק, והתפילה שם עושה יותר פעולה בתוצאה מכל מקום אחר. כיוון שהמרכז של הרוחניות והקשר לאלוהות, שם זה הפתח, כך אומר הזוהר הקדוש, זה שער השמיים. הזוהר אומר, אז מה עכשיו? הם יושבים ליד הפתח, הם לוקחים את כל השפע, ואנחנו לא? לא, בשמעון לא. הם, שהם נמצאים שם, זה סתום. הוא לא נותן להם בכלל. הם חושבים שהם יונקים, וגם השטן עצמו, הוא מדמיין לעצמו שהוא לוקח. אבל יש איזה פתח קטן שעובר ישר לתפילות של ישראל, שישראל לתפילות שלהם עולות ועוברות דרך שם. ולא, הגויים לא יכולים לנעת מאותו פתח. אז על אותו משקל שאמרנו, כיפת הסלע מול אל אקצה, שזה אותו, על אותו מהלך. אבל איך שיש שקט שם, היא אומרת השכינה, כל דממה, מקום שזרעו של אברהם הקימו קורבן לפניך, והכהנים עומדים על הדוכן, והלוויים מקלסים בכינורות, יהיו שועלים מרקדים בו. אז זה מכאן ראיה שהשועלים זה לא שועל ממש. זה הגויים, קורא להם שועלים. הדאוד הכתיב על הר ציון ששמיהם שועלים ילכו בו, ולמאי הישה שעוונותיי גרמו, ונביאי השקר שהיו בתוכי יטעו אותי מדרך חיים, לדרך המוות. וכך נאמר, אלה הזכרה בהשפחה עליי נפשי. ועוד, ויקרא אדוני אלוהים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד, בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא להחריב את בית המקדש. אמר, כל זמן שאני בתוכו אין אומות העולם נוגעים בו. עכשיו, למה צריך להחריב? שולח. אלא ישראל מרוב שעשו עבודות התמנעה סעתם, חס ושלום צריך להשמיד את כולם. מה עשה? שפך חמתו על העצים ועל האבנים והשאיר אותנו בחיים, ואת בית המקדש הוא הלך כפרה עלינו. אז אמר הקדוש ברוך הוא, אני צריך להחריב אותו, אבל אני נמצא שם. איך האומות יכנסו? אכבוש את עיניי ממנו ואשבע שלא אזקק לו עד עת בוקץ. כאן זה אחת המקומות שאנחנו רואים שיש שבועה שהוא לא נכנס לירושלים. לכן כתוב שרבה בבר חנה במסכת בבא בתרא שמע שאמר, אוי לי שנשבעתי, ועכשיו שנשבעתי מי מפר לי? אז הוא נשבע. אז מה? ויבוא האויבים ויחריבו אותו. מיד נשבע הקדוש ברוך הוא בימינו והחזירה אחוריו. מה זה ימינו? זה התורה. הדאו דכתיב, ישיב אחור ימינו ויתנה אויב. באותו שעה נכנסו אויבים להיכל ושרפוהו. כיוון שנשרף, אמר הקדוש ברוך הוא שוב, אין לי מושב בארץ, אין לי מה לעשות יותר כך, אסלק שכינתי ממנה ואעלה למכוני הראשון. עלהו לכתיב, אליך ואשובה אל מקומי עד אשר יאשמו וביקשו פניי. באותה שעה היה הקדוש ברוך הוא בוכה ואומר, אוי לי, מה עשיתי? השריתי שכינתי למטה בשביל ישראל, ועכשיו שחטאו חזרו למקומי הראשון, חזרתי למקומי הראשון. חס ושלום שהייתי שיחוק לגויים ולעד לבריאו. מה, אצל הקדוש ברוך הוא יש שינויים, חרטות? אז הוא בוכה על זה. באותה שעה בא מנטט ונפל על פניו. מנטט זה שר הפנים, וראש לכל הפמליה של המלאכים של מעלה. ואמר לפניו, ריבונו של עולם, אני אבכה ואתה לא תבכה. אמר לו, אם אין אתה, מניח לי לבכות. עכשיו אני אכנס למקום שאין לך רשות להיכנס. תבכה. שנאמר, ואם לא תשמעוה, במסתרים תבכה נפשי מפני גבה. אמר להם הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, בואו ונראה אני ואתם ונראה בביתי מה עשו אויבים בו. אז ראיתי שהפרשים שואלים, מה זה בואו ונראה אני ואתם? מה הפשט אני ואתם? אז רבנו הרי מסביר שהחורבן הגיע גם למעלה, זאת אומרת הפגם, החטא הגיע גם למעלה, אבל עדיין השאלה במקומה עומדת, הלא אין פגם למעלה, והגמרא אומרת שאין בחייה למעלה אלא יש רק שמחה לפניו ואין עצב שם. הגמרא מפורשת. ולמה? רבנו הרי מסביר, כי החיצונים, מי גורם בפייה? החיצונים. והחיצונים לא יכולים להיכנס למעלה, זה נעול בפניהם. אז מה פתאום שהקדוש ברוך הוא שם בוכה? ובית, מה זה בואו ונלך, אני ואתם? זאת אומרת, הכאב הגיע אליי, וגם הגיע אליכם, ושהם נמצאים, הם נמצאים יותר למטה, והוא נמצא למעלה מהם. אז מה זה? העולם החיצונים לא נכנסים. אז הוא הסביר שזה לא שהחיצונים נכנסים, אלא שמה, מה שאמרנו בתחילה. מדהים. כיוון שהקדוש ברוך הוא מקור הטוב, והוא מקור השפע בעולם, כשישראל היו על אדמתם, אז השפע היה יורד. כמו שהגמרא מספרת, היה נופת צופים, והייתה ברכה בעיסה, ולא היו מחלות, ולא היו גזרות, ועכשיו נמנע הטוב. אז מניעת הטוב שהשם לא נותן, נראה לנו חס ושלום כאילו שם יש איזה מחסור, כאילו יש איזה פגם. בלי, אין שם. והמלאכים מה קשורים בכל זה? כיוון שהם ממונים, כך כותב הרמ"א. מה המלאכים עושים? הם לא מטילים, אפילו רגע אחד. כל מלאך ממונה על איזה בריאה, כל מלאך ממונה על איזה מבצע, על איזה פעולה, ואף אחד לא מתערב בתפקיד של השני. אחד מרפא ואחד סועד ואחד מפרנס ואחד מבריא ואחד מחזק. יש מלאכים הממונים על העיניים, יש על האוזניים, יש על הידיים, יש על הרגליים, וגם על העולם כולו, על ההרים, הגבעות, הימים, הנהרות, הנחלים וכו'. אז ברגע שאין שפע בעולם, אז הם כאילו עשרים מהעבודה, הם לא יכולים לתת פעולות, הם לא יכולים לתפקד. אז לכן אמר שהם, המלאכים נגע להם גם. אז אומר להם הקדוש ברוך הוא, קומו אני ואתם. ואז הוא אומר להם, ונבכה על ביתי ועל מנוחתי. מה אמר את שתי הלשונות האלה, ביתי ומנוחתי? ידוע שבשם הוויה אין גם, אבל נחסרו ו' ו-ה' בשם הוויה, ונשאר רק יוד. לכן כתוב כי יעקב בחר לו יה ישראל, אז יוד כ' שלמים, ויום הקיע גם כס יה מלחמה לדורי מעמלק מדור דור, אבל ו' כ' בעבון ובחורבן הם נחסרו משם הוויה. אז הו"ב זה נקרא מנוחה, והה"א זה הבית. מדוע? כי הו"ב, הגמרא אומרת, זה רומז לאיש, והה"א זה רומז לאישה. האישה היא הממונה על הבית והיא יושבת בבית, והאיש הוא הממונה על המנוחה. היא גורם מנוחה בבית ושלווה בבית, תורה, פרנסה, הנהגה, האיש. אז זה בחינת ו. בית המקדש היה בו גם ו וגם ה, עכשיו אין שם ו ה. אז אומר, נבכה על ביתי ועל מנוחתי. הוא אומר להם, בואו ונלך ונבכה שם. מה קרה? מיד הלך הקדוש ברוך הוא מלאכי אשר את ירמיה לפניו, וכיוון שראה הקדוש ברוך הוא את בית המקדש, אמר, בוודאי זהו ביתי וזהו מנוחתי, שבאו אויבים ועשו בו כרצונם. באותה שעה היה הקדוש ברוך הוא בוכה ואומר, אוי לי על ביתי, בניי היכן הם, כהניי היכן הם, אוהביי היכן הם. למה אמר שלוש לשונות אלה דווקא? אלא כל דבר בעולם הוא בנוי שלושה קווים. ידוע, יש מהר"ל שכותב שבלי שלושה לא יכול להתקיים כלום. שהחוט המשולש לא נראה ינתק. האדם, כדי שיהיה איזון בגופו, אז יש לו את זרוע הימין, זרוע השמאל, ואת הגוף שהוא האמצע. וגם כוח, גם הראש זה כך. אתה רואה את האוזניים. שני הצדדים, ואת החותם באמצע, והפה במרכז, גם המוח, יש מוח ימני, יש מוח שמאלי, ויש מוח הדעת, שזה איפה שאנחנו שמים קשר של תפילין, שהוא מאזן ומחבר את שתי המוחות. כל זה כל הדברים. זה סוד ברית קודש, שזה האיזון של היהודי, ובזה הוא נמדד, מה המעשים שלו. לכן גדולה מילה, ברית מילה זה מעלה גדולה מאוד. ויש לנו את זה בפתח אליהו, אחד אריך, אחד קצר ואחד בינוני. אריך זה קו ימין, שהוא משפיע. קצר זה קו שמאל, שהוא מגביל. ובינוני זה קו האמצעי שהוא מחבר. עכשיו, כשיש מעשים טובים כאן, השלושת הקווים פועלים. וממילא, הבנים באים מקו האמצעי, שזה כנגד היסוד. אחר כך הכהנים זה צד הימני, כי הכהן זה חסד, הוא מברך את ישראל. ויש לנו אחר כך את הלוויים, שלמעשה כאן הוא מכנה את זה בשם אחר, אוהבי. זה הצד שמאל. למה הצד שמאל נקרא אוהב? מפני שדווקא כשיש גבורה, אז יש אהבה. לאדם שיש לו כמה בנים, הוא אוהב את כולם בשווה, אבל יש איזה בן מסוים שהבן הזה לא עלינו היה חולה, סבל, אז האבא אוהב אותו יותר. הוא לקח הרבה זמן עד שהבן הזה נולד, גידל אותו בקשיים, בעוני. תמיד הוא זוכר את הילד הזה, אז יש יותר אהבה. איפה בא האהבה? מהצער, מהכאב. וכן אדם שהוא עד שהגיע לאן שהגיע, או השיג איזה הישג מסוים, תגיד, הוא חיפש איזה חילוך, חיפש איזה בית, חיפש איזה משרה, ואנחנו הרבה קשיים. קיבל על זה מכות, הוא קיבל את זה אחר כך, אז הוא קשור עם זה מאוד, יש לו אהבה את הדבר. אז דווקא אהבה באה משמאל. לכן הפסוק אומר, שמאלו תחת לראשי, אחר כך בימינו תחבקם. לכן תראה סוכות יבוא אחרי ראש השנה וכיפור. ראש השנה וכיפור זה ימים של תפילה, ימים של בכי, ימים של סליחות, של תענית, של צער קצת. ראש השנה אמנם זה יום חג, אבל יש בודים. אחר כך יבוא סוכות, יבוא האהבה הגדולה, השמחה הגדולה. האהבה ושמחה זה אותה מדרגה. אז לכן הוא אומר, איפה בניי, שזה הקו האמצעי, ואיפה כהניי, שזה הצד הימני, ואיפה אוהביי, שזה השמאלי. אני דומה היום לאדם שהיה לו בן יחידי ועשה לו חופה, עומד בתוך חופתו, ואין לך כאב, לא עניי ולא על בניי, הוא אומר את זה בירמיה. לך וקרא לאברהם, ליצחק וליעקב, ומשה, מקבריהם, שהם יודעים לבכות. אמר לו, תלך עליהם. אמר לפניו, ריבונו של עולם, אני יודע איכן משה קבור. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך עמוד על שפת הירדן, והרם קולך, וקרא בן עמרם, בן עמרם, עמוד וראה צונך שבלעום אויבים. מיד הלך ירמיה למערת המכפלה ואמר לאבות העולם, עמדו, הגיע הזמן שאתם מתבקשים בפני הקדוש ברוך הוא. אמרו לו, למה? אמר להם, איני יודע. בפני שהיה מתיירא שלא יאמרו, בימיך הייתה כך לבנינו זאת. ונחן ירמיה ועמד על שפת הירדן וקרא בן עמרם בן עמרם, עמוד, הגיע הזמן שאתה מבוקש בפני הקדוש ברוך הוא. אמר לו, מה יום יומיים שאני מבוקש לפני הקדוש ברוך הוא? אמר לו ירמיה, איני יודע. ניחו משה והלך למלאכי השרת שהיה מכיר אותם בשעת מתן תורה. אמר להם, משרתי עליון, כלום אתם יודעים מפני מה אני מתבקש לפני הקדוש ברוך הוא? אמרו לו בן עמרם, אתה יודע שבית המקדש חרב בישראל גלו, והיה צועק ובוכה עד שהגיע לאבות העולם. אז הוא סיפר להם, מיד אחריהם קראו בגדיהם, הניחו ידיהם על ראשיהם, והיו צועקים ובוכים עד שערי בית המקדש. כיוון שראה אותם הקדוש ברוך הוא, מיד ויקרא אדוני אלוהים צבאות ביום ההוא לבכי ומספד, ולקורחה ולחגור שק. ולמלא מקרא כתוב, אפשר לאומרו, והיו בוכים והולכים משער זה לשער זה, כי האדם שמתו מוטל לפניו. והיה הקדוש ברוך הוא סופד ואומר, אוי לו למלך שבקטנותו הצטיח ובזקנותו לא הצטיח. אמר רב שמואל בר נחמן, בשעה שהרה בית המקדש באברהם לפני הקדוש ברוך הוא, בוכה וממרד זקנו ותולה שערות ראשו ומכה את פניו וקורע את בגדיו ואפר על ראשו, והיה מהלך בבית המקדש וסופד וצועק. אמר לפני הקדוש ברוך הוא, מפני מה השתניתי מכל אומה ולשון שבאתי לידי קדושה וכלימה זאת, כיוון שראו מלאכי השרת, אף הם קשרו אסתי תשורות תשורות, ואומרים, נשמו מסילות, שבת עובר אורח. מהי נשמו מסילות? אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, מסילות שהתקינו לירושלים, שלא יהיו עוברי דרכים פוסקים מהם, ואך היו לשממה. יש בנביא שגם אלקנה וגם שאר מלכי יהודה בנו את הדרכים ותקנו אותם, ולפני כל חג וחג משנה אומרת שהיו מתקנים את הדרכים ובונים קשרים וקשתות, שכל עולי הרגלים ייכנסו בהרבחה לתוך ירושלים ולבית המקדש. עכשיו הכל שומן. אומר, איך שממו, אמרו מלאכי השרת, ריבונו של עולם, הופעת ברית של אברהם אבינו, שעל ידו מיושב העולם, ועל ידו יכירוך בעולם, שאתה אל עליון, פונה שמיים וארץ. מאס ערים, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, מאסת ירושלים וציון, לאחר שבחרת בהן, עדיו דכתיב המאוס, מאסת את יהודה, ואם בציון גאלה נפשך, לא תשב אנוש. אמרו מלאכי השרת, אפילו בדור אנוש, שהיו ראש לעובדי עבודה זרה, לא השבת את ישראל. באותה שעה נזקק הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, אמר להם, מה לכם קושרים מספד בעניין הזה שורות שורות? זאת אומרת, מה זה קשור לכם? אמרו לפניו, ריבונו של עולם, ניתנה אברהם אוהביך שבא לביתך וספד ובכה, מפני מה לא השגחת עליו. אמר להם, מיום שנפטר אוהבי מלפניי לבית עולמו, לא בא לביתי, ועכשיו מלידידי בביתי. אז אברהם אבינו מתחיל לטעון טענות. מיד אמר לו, יבוא תבוא התורה ותעיד שהם חטאו בתורה. באו כל 22 אותיות התורה להעיד על ישראל. אז באה התורה, אברהם אבינו אומר לה, ביתי, מה את באה להעיד בהם בישראל שעברו על מצוותך? ואין לך בושת פנים מפניי? זכרי יום שהחזירך הקדוש ברוך הוא על כל אומה ולשון, ולא רצו לקבלך. אז שבאו בניי בהר סיני וקיבלו אותך וכיבדו, ועכשיו את באה להעיד בהם ביום צרתם, כיוון ששמעה התורה כך, עמדה לצד אחד ולא העידה בהם. טוב, אז עד כאן זה המדרש שמתאר לנו מה היה שם באותה שעה שנחרב הבית. עכשיו נראה במסכת סוטה מה הגמרא אומרת, מה קרה בעולם, כדי שנבין מה קורה הלילה. שלה כותב שלמה אנחנו בוכים בתשעה באב, מה שיש מצווה גדולה לבכות ביום הזה, וכמה שאדם יבכה אז הוא גורם יותר שהשכינה תצליח וגם הוא יצליח, לפני שביום הזה לא עלינו מתגברים החיצונים. וסמך מהם הרשע הוא שולט ביום תשעה באב. איפה ראינו? יש בזוהר בפרשת וישלח, כשיעקב אבינו עובר את מעבר יבוק, אז בא המלאך להיאבק איתו. שם כתוב, והיה כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו. מה קרה? כי נגע בכף ירח יעקב בגיד הנשא. כן, לא יכלו בני ישראל בגיד הנשא, כי נגע בכף ירח יעקב. אז הם נגעו, הוא נגע בגיד הנשא. מה פירוש? אומר הזוהר, שאל האדם, יש לאדם שעשה גידים 395, ויש 16 ימים בשנה. וכנגדם שסה מלאכים ורקיע. השטן הוא כנגד יום תשעה באב. הוא היה בהתחלה מלאך טוב, מלאך של קדושה, קדוש כמו כל יתר המלאכים הקדושים. גם הוא היה מלאך קדוש, אבל כשהוא נאבק עם יעקב הוא הפך להיות אויב, ועוין ליעקב, הוא הפך להיות מלאך רע, וכנגדו זה גדעון עשה. לכן אסור לאכול את גדעון עשה, זה דאורייתא, לנקר אותו, להוציא אותו מהירך של הבהמה. למה? כי זה כנגד אותו יום של תשעה באב. ולכן כמו שאסור לאכול ביום תשעה באב, וידוע המדרש גם דורש, על כן לא יאכלו בני ישראל את גדעון עשה, את תשעה אב. וגיד אנשי, גיד זה יוזיין, יוזיין לתבוז, ושמה גם את כל הימים של התעניות. גם יוד זה עשרה בטבת, ויוד גימל זה יוד גימל באדר, וגימל לבד זה צום גדליה. אז יש לנו שמה את כולם של רמוזים, ולכן כשהשטן שלט, אז הוא שולט ביום הזה, אז הוא מתגבר כדי שלא יוכל לשלוט עלינו. לכן אומר השלט על ידי הבכי שבוכים, אז אנחנו מחריבים, כך הוא אומר, ומתישים את כוחות החיצוניים. לכן רבנו אבי כותב שזה מועיל מאוד להשגת האדם שבוכה על קורבן בית המקדש ולהציל אותו מיצר רע, והוא זוכה להשיג השגות גדולות בתורה. מה הקשר? עכשיו זה מובן, כיוון שזה ההתגברות של החיצונים, שהם מתגברים ביום הזה יותר, יותר משאר הימים, כשאנחנו בוכים אז אנחנו משיבים להם מלחמה שערה, על ידי זה הם נכנעים. זו הסיבה שצריך לקטוף. גם זו הסיבה, אומר הרי, שלא אוכל. כי אם אתה אוכל, אז אתה, אם אתה אוכל, אז אתה לא, אז אתה נותן כוח לחיצונים כאילו לפעול, ואז בזה הם יכולים חלילה לעשות מה שנעשות. בוא נראה מה אומר כאן רבי פנחס בן יאיר. רבי פנחס, תנו רבנה, רבי פנחס בן יאיר אומר שהרד את המקדש בו שהוא חברים ובני חורים וחפו ראשם ונדלדלו אנשי מעשה. כמה זה ראיתי, מה זה השלוש לשונות, בו שהוא חברים ובני חורים וחפו ראשם. זה דבר שיש שלוש ספירות הראשונות שהן הכי גבוהות, שהם הכתר, החוכמה והבינה. אז חפור ראשם זה כנגד הכתר, בושו חברים זה כנגד החוכמה. ומי נקרא חבר? זה שעוסק איתך בתורה. חבר, אני לכל אשר יראוך שוברי מצוותיך. ובני חורים זה כנגד הבינה. למה? יש בכמה מקומות, גם במדרש וגם בזוהר, שהגאולה העתידה תהיה מצד 50 שערי בינה. זה כנגד חג השבועות. אז זה בני חורים. חורים ששם החירות באה לעולם. אז זאת אומרת, השלוש ספירות האלה הן בצער. ואחר כך ממנה נדלדלו אנשי מעשה, זה כבר יותר למטה, זה בימין, זרוע ימין. למה? כמו שצדקה נותנים בימין, לא כמו יש מי שאומרים לעשות בשתי ידיים. זה נגד דברי רבנו הרי מפורש. הרי אומר שצריך להקפיד לתת צדקה ביד ימינו. אומרים את זה מכמה פסוקים. אז צריך לתת ביד ימין צדקה, והיד ימין היא חסד, וזה אתה מגביר את החסד על מידת הדין. לכן גם הוא הביא שאתה נכנס לבית הכנסת, תכניס רגל ימין תפילה. כשאתה יוצא, תוציא רגל שמאל תפילה. לכן מרן השולחן ערוך כתב שאתה מברך על איזה חפץ, חוז אותו במינך. תלית, תפילים, לכל דבר, ביד ימין. לכן גם המדקדכים לוקחים מועל שהוא לא שמאלי. ושימול את התינוק ביד ימין. פטיש לפי הלכה, השמאל שלו נקרא ימין, אבל זה... יש בדברי הארי, שמי ששמאלי זה מפני שבגלגול שעבר היה שקרן. שנאמר, השם תהן דיברשה במינה מינים שרפי. והרמה מפן הוא מביא את זה לשם הארי, לא, אני פיפסתי לא מצאתי את המקור, אבל זה רמה מפן. כותב שהוא היה משקר, אז החליף משקר, זה מחליף לימין לשמאל. מלא, הוא עכשיו כותב לשמאל. ודווקא, הוא אומר, אלה השמאליים הם יותר אומנים. הציירים, הכותבים, האומנים, הנגנים, הם יותר אנשי מחשבה ואנשי יצירה, יש להם יותר כישרונות ביד ימין, ביד שמאל. ולמה? כי היד שמאל מקבלת מהמוח הימני. היד ימין מקבלת מהמוח השמאלי. זה הולך ב... איך זה נקרא? אלכסון. קווי אלכסון. אז לכן, זה הימין, ימין שעקר, אז הוא התחלק לו ובא עכשיו לשמאל. אז כל דבר יש לו סיבה. אז זה מעשה, הוא אמר, אנשי מעשה, וגברו בעלי זרוע, זה שמאל. כן, תפילין בזרוע. וזרוע זה יד שמאל. כן? גם בשירת הים יש שם ימים, הכתוב זרועך. אז זרועך זה היד השנייה שהיא השמאלית. ובעלי לשון זה כנגד הגוף. ואין דורש ואין מבקש ואין שואל. אז המאב שם מסביר שאין דורש, חכם שדורש, לא יהיה שידבר. מה קרה שיש אסונות? מה קרה שיש צרות? ואין מבקש, אולי יש מישהו שבא לבקש, לא. ואין שואל, אולי אדם שישאל שאלה, גם זה לא יהיה. אז לא יהיה רב שידבר, ולא יהיה תלמיד שישאל. על מי לנו להישען על אבינו שבשמיים? ולעזר הגדול אומר, מיום שהרב את המקדש, שרו חכימיה למאבק הספריה. כלומר, חכמי התורה ירדו מדרגה. פעם חכם היה חכם, היית שואל אותו שאלה. עונה לך תשובה מאיפה זה כתוב. ולא רק שעונה לך תשובה, אלא הוא פותר לך את הבעיה במקום. זה גם הנופעים היום ככה. פעם רופא היה רואה את החולה, מספיק היה רואה אותו, היה יודע בדיוק ממה הוא סובל, נתן לו תרופה במקום. היום הוא שולח אותו לבדיקות עד שהוא יחזור, או הרופא ימות או החולה ימות. אז חכים היה, החכמים יהיו כספריה, סופר, למה שמה סופרים? שסופרים כל אותיות שבתורה. אז הוא נקרא סופר. בספריה כחזן היה, חזן זה מלמד תינוקות. פלד בית הכנסת יודע תנ"ך בעל פה. הלוואי תביא היום אחד שיודע תנ"ך בעל פה. הגאון הצדיק כמו קדושה, ואני לא יודע מה יכתבו עליו גם. ספריה כחזן היה, וחזן היה כעמד הרעה. ועמד הרעה לא מדלדלה. אז ראיתי ביאור שזה כנגד הארבע הדברים שיש לנו בעולם, דומם, צומע, חי, מדבר. הארץ זה דומם, זקן עם הארץ, הוא דברים תורה, הוא לא יודע כלום. לא יודע. פסוק אומר, אלן דומה, אין דומה, לא. פסוק אומר על אלה שממנים חכמים שהם לא חכמים. אומר לעץ אבי, אתה, כולה. אומר, אלן דומה, תגיד לו, תגיד משהו, הוא לא יודע. זה עם הארץ. חזן, זה כבר משהו, זה צמחים. למה? הצמחים עומדים שירה. אז הם כל עשר ועשר אומר שירה, זה החזן. הם יודעים את ה... ומכירים, את העצמאים מכירים ויודעים אחד בשני. לכן היום יש מחקר, מצאו כבר לפני כמה עשרות שנים, שמוזיקה רוגעת היא טובה לעצמאים. יש כאלה שעשו גם כדי לגדל פירות וירקות, בעיקר ילד. שיצאו ירקות טובים, שמים שם איזו מוזיקה רוגעת בחממה, והם צומחים טוב, אז כיום עוברים שירה. אז הפרחים, לא רק הפרחים, כל הצמחים, זה כנגד החזנים. אחרי זה יש את מדרגת החי. בעלי החיים זה ספריה. יודע את, את כל התורה כולה, יודע את כל מה שיש, זה חי. זה עדיין לא מדבר. למה? הוא לא יודע לחדש תורה. הוא עדיין מדרגת בעל חי. צריך להגיע למדרגה של לחדש תורה, אז זה כבר חכימיה. אז מה, איך זה שזה ירד? אז איפה החכימיה? איפה הבעל חי? איפה האדם? מהנוע. אדם מבינה אומר שבתוך הדומם יש גם כן דומם של הדומם, וצומח של הדומם, וחי של הדומם, והמדבר של הדומם. וכל אחד כלול מארבעתם, כי יש קדוש ברוך הוא ברא משולב. אז לכן אנחנו כל הזמן יורדים, הולכים ויורדים. ועמד הערה אז והמדלדלה, ואין שואל ואין מבקש, אני יש להישען על אבינו שבשמיים. זו פעם שנייה שהוא אומר, אני יש להישען על אבינו שבשמיים. וטלם שיחה מוצפייס גר, היוקר יאמיר. הגפן תיתן תרייה, והיין ביוקר. זאת אומרת, גפן יהיה. ויהיה שפע, אבל היין ביוקר, הסבירו לא רק שביוקר, הכוונה בכסף יוקר. אלא קשה להשיג. יש הרבה ינות, אבל הם מזויפים. אבל יין האמיתי, מה שחזן דיברו, מה שהיה בבית המקדש, זה נדיר מאוד. הרי זה מה? מלכות תהפך למילות, ואין תוכיחה. אסור להוכיח. מי שמוכיח היום, זה קיצוני. נכון? כמו שאמר, חוכמת סופרים תסלח. מה יקרה אחרי זה? את הוועד יהיה לזנות, והגליל יחרב, והגבלן ישום. אז מי זה הגבלן? רש"י, מה אומר? את הוועד של חכמים יהיה לבית זנות, שקלו החכמים ואין לומד תורה וכולי. את השאר רש"י דילג, מעניין. והגבלן ישום, ואחרי זה מה הוא אומר? ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחננו. מה זה אנשי הגבול? שהם מלמדים תורה את ישראל, יסובבו מעיר לעיר ואף אחד לא רוצה לשמוע. חוכמת סופרים תסרח ויראה חטי מעשו, והאמת תהיה נהדרת. אז אמרו רבותינו עדרים עדרים, ושהסבירו שנהדרת פירושו לא שהיא לא תימצא, היא נמצאת, אבל נהדרת אסון מעדר, שכל אחד ייקח את האמת ויקה במעדר ואומר האמת אצלי, להשתמש באמת ועד השקר. כמו ששאלו פעם את אחד מגדולי ישראל בדורות הראשונים, למה אנחנו לא מצליחים להפיץ את התורה להבדיל כמו שהרשעים מפיצים את הרשעות בעולם, את הזימה והתועבה. אז הוא השיב שאם היינו עובדים באמת, על האמת, כמו שהם עובדים באמת על השקר, הרי הם עובדים על השקר, אבל הם עובדים באמת. יומם בלילה, טובי המוחות יושבים, איך לקלקל, איך להשפיט, איך למכור איזה מוצר, ואיך להמציא עוד איזה תקלה ועוד איזה נזק. הם עובדים איזה באמת, אבל אנחנו לא עובדים בכל הרצינות, עם המסירות נפש. וזה מסירות נפש. לשבת יומם בלילה, אז דברים היוצאים מן הלב, הם נכנסים אל הלב. זה כן עושה פירות. אז זה פירוש תהיה נהדר. נערים בני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים, בן מנבן אב, בת קמה באימה, קלה בחמותה, ואיש אנשי ביתו, בני הדוד לפני הכלב, הבן אינו מתבייש לאביו, ועל מה יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. הנה עוד פעם חזר. ואומר רבי שלמה אליעזר הפדרי, זו פשיעה עצומה. הוא אומר, זה דור נפלא. כי כל כמה כללות, ונהיה כתוב, ועל מה יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. זה היום לסטיקר, שמים בגב של המכוניות, זה כללה. אומר רבי שלמה אליעזר הפדרי, זאת תהיה כללה של הדור. מה? למה זה כללה? כבר הם מאמינים בקדוש ברוך הוא בה. נשענים עליו, פותחים פה, אומר רב. אתה בידך לשקר, כמו שאמר למעלה, ואין דורש, ואין מבקש, ואין שואל. אנחנו יכולים לתקן. כל אחד יתקן קצת אצלו. פעם אמרו בשם איזה ראש ממשלה של בריטניה, לא אזכיר את שמו, זה גנוב מהתורה שלה, ושזה ירושלמי מפורש. הוא אמר פעם, הוא היה דעת ניקיון. אז הוא אמר, אם כל אחד ינקה את הכניסה לביתו, כל העולם יהיה נקי. ירושלמי מפורש. ירושלמי מסכת בעלית אומר, שאם כל אדם בעולם, כל בריאה שברא השם, הייתה דואגת לניקיון של המקום שלה, ולניקיון שלה, אז כל העולם היה מזמן מתוקן. אבל כל אחד מחפש את הלכלוך אצל השני, ואצלו הוא לא מנקה. אז זה בדיוק, אין דורש ואין מבקש, ואין שואל. אז זה הוא אומר, אתה יודע מה? אני אין לנו להישען על אבינו שבשמיים. יש עוד דבר מדהים, מצאתי את זה בדברי רבי יונתן אייסטס. הוא אומר על הפסוק, ושוב הישראל עד השם אלוהיך, כי חשלת בעבוניך. כחו עמכם דברים, ושובו אל אדוני, ואמרו אליו, כל תישא עוון וכך טוב, ושלמה פרים שפתם. מה כתוב אחר כך? השוב לא ישענו, על סוס לא נקב, ולא נאמר עוד אלוהינו במעשה אביו. אומר, בדור של משיח יהיו שלוש קבוצות בעם ישראל. התחלקו לשלוש סוגי אנשים. סוג אחד יגיד, אנחנו צריכים להיות בסדר עם אומות העולם, ליישר קו עם אמריקה ועם אירופה, ואנחנו לא יכולים להיות נגד העולם. אנחנו צריכים להיות כמו כולם. לא נוכל להיות המשוגעים של העולם. אחר כך יבואו, תמחקו אותם. הנביא אומר להם, יש להם טעות בעצם. השוב לא יושב. תפס את השוב כמשל. הכוונה שאומות העולם לא יוכלו להושיע אותם. אתה בוטח עליהם, שכחת את הקדוש ברוך הוא לעשות. אומר, הקבוצה השנייה תהיה מיליטנטית. יותר יוזמת. היא תגיד, מה? בוא נשמור להם את השיניים. אנחנו מדינה ריבונית. נעשה מה שאנחנו מבינים. נעשה מה שנחוץ לנו. ואם הם יבואו עלינו, נקה אותם וניתן להם בשיניים באבי אבינו. יש לנו נשקים, יש לנו תשובה ונשק יומדים, והכל יש לנו. אבל להם הנביא, יש לכם טעות, על סוס לא נחקר. אנחנו עם ישראל, לא יש לנו כוח של סוסים. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר. ומה עלה? יש עוד קבוצה שפיסית שגם היא טועה. תשמע, דבר מדהים. ולא נאמר עוד אלוהינו. זו הקבוצה השישית תגיד, מה אתה רוצה ממני? מה אני יכול לעשות? אני לא בעד זה ולא בעד זה. תחכה לרחמי שמיים שהקדוש ברוך הוא ירחם, יגאל אותם. זה העצל, זה האיש שגורם שעדיין יהיה בגלות. זה החושך של הגלות. זה האסיר שיושב בכלא. למה? למעשה ידינו. אומר, מה זה אלוהינו? לא אתה אומר אלוהינו. כל הזמן הוא צועק, השם תציף, תקום אתה. תתנער, תעשה משהו. תתחו לי פתח. אבל זה בדיוק מה שכתוב פה. שעמיד לנו לישראל על אבינו שבשמיים, שזה אחת מהכללות שלו. שלא ירצו להיוושע, אלא יגידו, יש לנו מה לעשות, אז אנחנו נוכל לפתוח ולתביל את הזאת. אז הוא אומר, זה אמין לנו להישען על אבינו שבשמיים, שהוא חושד שהקדוש ברוך הוא יפתור את הבעיה, וזה לא כך. אלא אנחנו צריכים, כמו שהגמרא אומרת, בסנהדרין, אם עושים תשובה מותר, ואם לא, מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כשל המן, ועושים תשובה. צריכים עוד זמן, או אתם רוצים שנסיים? נמשיך עוד קצת. אז יש לנו כאן עוד דבר, לפני שאני אקרא את הזוהר, אני רק אזכיר מה שכותב מרן רבי יוסף קארו בספר המגיד. כותב שהמגיד, בואו תביאו את המזרון לכאן, אתם לא מה ישבתם שלנו, תביאו את המזרון לכאן. נעלה נעלה טוב, שימו פה בעת שקוע. אז כן, אז פשוט מרן שמה אומר, המגיד אומר לו למרן, אם היית יודע העצה שיש לקדוש ברוך הוא על זה שאנחנו לא נגלים ועל זה שבית המקדש חרב, היית לא אוכל ולא שותה ולא ישן מרוב המרירות שהייתה לך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ומתכוון להעלים ממך את הצער שיש לו על זה שישראל נמצאים במצב כזה. פה יש את הזוהר בפרשת שמות בדף זין, הוא אומר דבר מדהים. הוא מתאר בהתחלה את הגאולה של מצרים, אחר כך הוא אומר מה יהיה עם ישראל. הוא אומר כל האומות ישלטו בישראל, מביא שם גם דבר מאוד מדהים. הוא אומר בהתחלה יהיו ישראל ביחד עם בהתחלה יהיו יחד עם בבל, זה העיראקי, יהיו איתם בשלום, אחר כך ילחמו בהם. זה מה שראינו שסדאם חוסיין שלוש שנים קר נלחם בהם. אומר אחרי זה יהיה סיבוב שנים, יהיו ידידים של פרס. זה מי שזוכר, לפני 30-40 שנה לא הייתה מדינה בעולם במזרח התיכון שהיה לה קשרים עם ישראל כמו איראן. זה היה שגשג, היו כל אנשי הצבא שלנו היו הולכים לשם, הנספחים הצבאיים שם היו מרגלים במצרים ובהודו ובכל העולם. ופתאום איראן הפכה להיות הדגל נגד ישראל. אומר אחר כך איראן תצא לי. הרי זה הוא מביא יוון. יוון למעשה, יוון העתיקה, צריך לדעת, היא כוללת את רומניה ואת בולגריה ואת טורקיה. כל היבשת הזאת של אירופה, עד הפינה של הדרדנלים, זה כולה נקראת יוון העתיקה. זו טורקיה, לא רואים. הייתה טורקיה, הרבה שדות צבאיים שלנו מכרנו להם, ידע טכנולוגי, ואפילו בסיסים, והמון דברים משותפים של חיל האוויר וריגול. ופתאום היא הופכת, הוא אומר, בסוף הם יצאו נגד ישראל. ואחר כך, האחרון יהיה אדום. אדום זה גם אירופה, אמריקה, שישראל תהיה איתם בידידות גדולה, ואז הם יקומו, כשהם יקומו, אז הגיע הזמן של הגאולה. עכשיו אומר פה הזוהר, גם כן הוא מביא את כל האומות, הוא אומר, אשור ואדום ושאר עמים, מעיקינון וקטינון ונטינון וממונהון. הוא אומר, וכתיב והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי, חתם במצרים במלכה חד. זאת אומרת, הגאולה שהייתה אז במצרים היה עם מלך אחד, אבל אחד בכל מלכים ועלמה. הפעם זה יהיה עם כל אומות העולם. ושמעון זקף ידו יובחה ואמר, וואי, מן דיזדמן דאו זמנה, אוי למי שיהיה באותו זמן שיבוא המשיח. ויהיה קשה לסבול את הצער, כמו שהדברה אומרת, אמר אביי יתה ולאף מיני, שיבוא המשיח ואני לא רוצה להיות שם. וזכח ולקם על בהזדמן וישתכח באוזינה. מצד שני, אשריו שמי שיהיה אז. ואימן בהזדמן באוזינה בגין לקדת את קודשו ברכו לפקדה לאיילתה. שיבוא הקדוש ברוך הוא לפגוש את השכינה, תסתכל מן אינון לקיים בעדה. זה מה שחסר לנו. לדעת את צער השכינה, את הכאב שיש לשכינה, ואת הקדוש ברוך הוא כמה רוצה שאנחנו נחשוב עליה, כמה נסבול בשבילה. היום אנחנו בעוונות הרבים מפונקים, מחפשים לנו כל מיני טיולים וצימרים וחוויות וריגושים. תראה, עליו השלום, ריגושים זה אותיות גירושים. הרמ"ק כתב ספר שנקרא ספר גירושים. מה פירוש ספר גירושים? הכל יש שם חידושי תורה, פרקים פרקים. ושלמה אלקבץ היה הרב שלו, נתן לו את אחותו. אחותו של רבי שלמה אלקבץ נישאת לרמ"ק. הוא כותב את כל ההיסטוריה הזאת בהקדמה שם, ספר גירושים. הוא כותב שם שמה הוא קרא לספר ספר גירושים. מדבר יותר מ-30 ספר, זה אחד מהם. הוא אומר שהוא היה הולך עם רבי שלמה אלקבץ כל שנה, חודש ימים. היו הולכים בגליל, כמו רבי שמעון ותלמידיו, הולכים לאיזה הר, לאיזה יער, יושבים שם חודש שלם, אוכלים עשבי השדה, קוצים, דרדרים, מה שהם מוצאים. ויושבים ועוסקים בתורה. ולמה הם עשו את זה? הוא אומר להשתתף בצער השכינה, כי השכינה נודדת, אין לה בית. המדרש אומר אפילו אוהל אחד אין לשכינה, יותר קשה לה מהעשיר הכי גדול שבעשירים. עשיר עם איזה חדר שלו דולף, או איזה מרצפת אחת זזה, אוי ווי, צריך להזמין את זה לתקן. מה עם השכינה הקדושה? אפילו אוהל אחד אין נוטה עוד העולי, ככה היא אומרת, בניי יצאו לי בעינם, אין עוד נוטה העולי מקים יריעותיי. אז הוא אומר, אז תראה, ואתה אומר, וראוי לכל אחד מישראל לעשות כן, שפעם בשנה יצא עם חברו, חבריו, ישבו ועסקו בתורה, בשדות, ולפחות יאמר, אני כלי גולה יש איתי. ציצית, תפילין, סדין, פרית, איזה חתיכת לחם, קרקר, בקבוק מים. השכינה גם זה אין לה. הוא אומר, לכן ראוי לעשות כל אחד מישראל. וכך היו הקדושים, לדורות הקודמים נוהגים. לכן הם סיפנו, הרשי, רשי 7 שנים, קיבל עליו נדודים. אז יש כל מיני אגדות, אבל זה לא. האגדה המקורית על רשי, פשוט רצה לדאוג לשכינה הקדושה, הוא הרגיש שליחות, הוא בא לעולם שליחות, אז השליחות שלו הייתה ללמד את עם ישראל, חיבר את הפירוש שלו על כל התנ"ך, והיחיד שזכה לכתוב פירוש על כל התנ"ך, ופירוש על כל הש"ס, חוץ מחצאי מסכתות מסוימים שלא הספיק, ולנוסף הוא גלה 7 שנים כמו עני מרוד, והיה מסתובב מעיר לעיר מיישוב ליישוב, והמטרה הייתה להפיץ תורה. הוא התנהג כמו אני 7 שנים, ואחרי אותם 7 שנים חזר למקומו. זה היה ראשי על הראשון. רק ידוע שגם הגאון מווילנה עשה את זה. במשך איזה שנה, שנתיים, יצא לגלות, אפילו התחפש. זה סתם אני פשוט, והכל היה כדי לקבל עליו את הצער של השכינה. אומר הרמ"ק, ושכן ראוי לכל אחד לעשות כן, לקבל עליו את הצער של השכינה, כי היא נמצאת בגלות, אנחנו צריכים להשתתף איתה. זה הטעם, למה היום אנחנו יושבים על הארץ, בצדים ובוכים? כי השכינה בצער, אז אנחנו משתתפים איתה ביחד. באותו צער, ולא להראות שכאילו לא אכפת לנו. לכן הוא אומר, יבוא הקדוש ברוך הוא לראות מי אלה שהיו עם השכינה בגלות. מי בחר בית המקדש? מי התאבל על החורבה? מי התענה ב-9 באב? ואז הוא אומר, בכל אימות ומשטח האימה, בכל עובדות, בכל אחד ואחד, אולי שתיקח זכאי, לא ימצא אחד שלם. נכתיב, והביט ואין עוזר. וכמה הקטין על הקטין לישראל, זכאה מן להזדמן להשתכח והוא זמנה, בגין להרוד להתקיים והוא זמנה במהמותה. זאת אומרת, מי שישאר מאמין, יהיה ניסיון קשה באמונה. זה לא קל, אנשים עוברים צרות, צריכים להישאר מאמינים, ומי שנשאר נאמן, יזכה להרוד להיר ולחדווה למלכה, אז הוא זוכה לאותו אור של המלך. ועל ההוא זמנה כתיב, צרפתים כצרוף את הכסף, ומחנתים כבחון את הזהב. לבטח דינון עקתים, מתערה על ישראל, זאת אומרת, אחרי שכל הצרות יבואו וכבר באו והלכו שירפו להם, וכל עמים ומלכיהון יתעפו כחדה עלינו, מת יבואו המלכים ואומות העולם להתייעץ נגדנו, ומתערה כמה גזרים בישים, ולרוס על כדי את החדה עלינו. בסוף יהיה שכל האומות יסכימו לבוא להילחם נגד ישראל. ויתון עקתה רקתה בתריתה משכיחם כמה הייתה. צרות החרונות משכיחות על הישנות, כמו שאני אומר לך. כדי נתחזה אחד עמודה דאשה קיים מאלה לטאטה, וכל עמין דאלמה חמנמה, באו זמנה התאר מלכה משיחה לנפקה מגוגי נתד עדן, מהו האתר להתקרא כאן ציפור. ואת אך להרעד הגליל, הוא יומד לתפוק לתמן, ירגז כל אלמת, ותהיה רעידת אדמה בכל כדור הארץ. בכל בנהל המתחבדאים, בו מעטרת תנרד, אלא יחשבו נשתזבה, ועל האוזים להקטים ובאו במערות צורים, ומחילות אפה מפני פחד אדוני מאדר גאונו וקומו לערוץ הארץ. זה מפה, החפץ חיים לקח. פעם שמישהו אמר לו, יבוא המשיח, אני אגיד לו, אמר, יבוא המשיח, אתה תגיד לו, אתה חושב שיבוא המשיח, אתה תוכל בכלל לעמוד מולו לדבר, אתה יודע מי זה המשיח? אתה יודע איזה אור יוצא מפניו, מאיר יותר ממשה רבנו, ברוחות ראשונות, ואתה מגמרה אומרת על הפסוק, הנה יזכיר עבדי גבה מאוד, ירום וניסה בגבה מאוד, יהיה יותר גדול מאברהם, יותר מיצחק, יותר מיעקב, יזכיר עבדי, ירום לאברהם, גבה ליצחק. אחר כך, ירום וניסה בגבה. אני אזכיר עבדי איזה מאברהם, ירום וניסה בגבה, מאוד ממשה. ראיש משה עליו מאוד, יותר גדול ממשה. הוא אומר לו, אתה תצטרך, אתה תרעד, אתה תתחבא בתוך נערה מול האור של המשיח. עד שייתן לנו רשות להסתכל עליו. זה הביא פה, מפני פחד השם עדיין גאונו וקומו לעקרות צער, מפני פחד השם דאו רגיזו לכל עלמה. זאת אומרת, זה רעידת אדמה שתהיה, ומעדיין גאונו למשיח. האור של המשיח יאיר, בסוף העולם עד סופו. מקומו לעקרות צער, כד יקום והתגלה והראה לגליל בגין דעיר, הוא אתר קדמאה והתחרבה והראה קדישה. ואת הגליל נחרב, הנה, עם החשמה, הם מחריבו את הגליל במלחמת לבנון השנייה. אז הקדוש ברוך הוא ישלם, שדווקא שם יבוא המשיח, משם הוא יתגלה, אומר רבי שמעון. שם מובן, גם למה רוב התנאים והאמוראים היו שם. כמעט בדרום, אין לנו קברים של צדיקים. יש ביבנה, גם פעם גם אין ביבנה. אבל כל התנאים והאמוראים היו בצפון. לא, לא בדרום, אבל פי שדרום זה מקום התורה. הגמרא אומרת, רוצה להחכים ידרים. וגם בזוהר יש חברן היד ודרומה, חברנו, תושבי הדרום, שם הם חכמים, אבל בכל זאת, היו בצפון. אז שם הגליל יש לו איזה מעלה, הגליל העליון, הגליל התחתון, גם אם נסתכל, המשנה התחברה שם, במאיר, בטבריה. תלמוד ירושלמי, גם בטבריה, רבי יוחנן, האמורה, הוא חיבר תלמוד ירושלמי. אחרי זה, תלמוד בבלי זה בבבל, משהו אחר. אחר כך, שולחן ערוך, חבר בצפת, בבריה. ותורת הקבלה של רבנו ארי, כולה התגלתה שם, ותורת הדרש של רבי משה אלשיך. זה מדהים, מי שמתבונן בזה. זה אומר הדור שני, לכן משם יבוא המשיח. כי משם צמחה התורה שבעל פה, שלנו. ומשם הוא יתגלה. הוא אומר שמשם, בגלל שהאויבים חריבו אותה, ובין כך יתגלה תמן קדמה לכל התא. ראשון לכל המקומות. תמן את עקר רבים לכל העלמה. אומר, נעשה קרבות, ואז יתגלה שם איזה כוכב, ושוב יעלם, ואחר כך הוא מתאר שם מה שיהיה עם ארמות, ושגרין, הוא אומר, יהיו מהיהודים שידחמו, שמה מה הוא אומר? שידחמו במשיח. ואז ההגחה כרבה, וכמה מפריצי יהודאים התהפכו להדרה לגביו, יבואו עם הגויים להילחם במשיח. ויתו ממעון ההגחה כרבה המלכה משיחה כדי נחשך כל עם ה-15 יומים, למה? כדי שימותו הרשעים, כמו שהיה במצרים, שלושת ימי ההפלה, כאן יהיה 15 יום, פי 5. ויהון מתים בהו השוחה, ועדה כתיב פי החושך, מי החושך בסרס הרפא לאומי. אני צריך לסיים בעוד מאמר אחד של הרשך. הוא אומר, כתוב, השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. זה הנביא ירמיה אומר, אומרים את זה בסוף מגילת איכה. זה הפסוק שלפני האחרון, אף לא לסיים בדבר לא טוב, מה עוד מעשתנו, אז אומרים את השיבנו. אומר, מה פירוש כקדם? מביא מדרש שכקדם, שמש תומך כזמן אדם הריש, כזמן נוח, לא. שמן תאמר כזמן אברהם אבינו, לא. שמן תאמר כזמן יצחק, שמן תאמר כזמן יעקב, שמן תאמר כזמן משה, לא. שמן תאמר כשיבוא המשיח אז אנחנו נהיה כמו כזמן שלמה או דוד, אבל לא. אז כמו מה? הוא אומר כאדם הראשון לפני החטא. איפה היה האדם הראשון לפני החטא? בגן עדן שנאמר ויטה אדוני אלוהים גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר עשה. זאת אומרת, האדם הראשון ישב בתוך גן עדן, ושם הוא ישב. השיבנו השם אליך ונשובה, הוא אומר, הפעם הגאולה הזאת, לכן היא מתמהמהת, כי הפעם הגאולה תהיה גאולה שונה מכל הגאולות. היא תהיה גם רוחנית, פיזית ורוחנית. שאנחנו נהיה כמו האדם הראשון לפני החטא. אז לפני החטא זה המעלה הגדולה שלמעלה. אז לכן אמר חדש ימינו ככדם. אומר ורחל מה אומרת? היא אומרת הפסוק אלוהים על דומי לך אל תחרש ואל תשקוט אל. ואלוהים זה דין. אז זה רחל שהיא האישה. היא מידת הדין. אל דומי לך. היא לא מפסיקה אפילו לילה אחת לצעוק בשמיים כמו שהפסוק אומר כל ברמה נשמע. נהי בחית המאורים, רחל מבקה על בניה. אל דומי לך. ומה היא אומרת? אני חושב אומר לה, די, נהי קולך לך. אז היא אומרת, לא, בתנאי אחד, אני נהי קולך לך. בתנאי אחד, אל תחרש, ואל תשקוט, גם אתה תצעק. אומר, או, כשהקדוש ברוך הוא ורחל ביחד, יקראו, עוד בעזרת השם נגל. אנחנו נתפלל השם יתברך, שהתשעה באב הזה, יהיה האחרון של העבד. והראשון של הגאולה. ומתוך האבל אנחנו יוצאים לתוך הגאולה. והרמ"ה כותב שכל דמעה שמוריד אדם הוא בונה אבן לבית המקדש. ובניין בית המקדש כל אחד יראה את האבנים עם שמותיו חקוקים עליהם, שזה מהדמעות שהאדם מוריד. אז יהי רצון שלא יהיה עוד דמעה, כמו שכתוב, מה השם דמעה מעל כל פנים. ובעזרת השם נזכר לגאולה השלמה. תודה רבה לכם. השם יגאל אותנו גאולת עולמים במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. יתגדל ויתקדש שמה רבה לעלמא דברא כי ימותיה וימים מלכותיה ויצמח פה כנאה ויקרב משכת כל יום וכל חי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. ושמה רבה מברת העלם ולמי עלמא יאי תברך וישתבח ויפר ויתרומה ויתנשא נדב יתעלה ויתעלה על שם יחדה קודשה אדריך ישראל עמים כל מחתה של התת שחתה ונחמת עד עמירם תעל מעלה מורה פעל ישראל על אמנם תמיד עוד כל מידי זה תמיד יראה תמיד עוד לעצור את הקדישה ויבאת רעדם כל התאו ואתר אלן על כל עולם חנם עז ורחנם כל עבר יש מגיעה והראה ומוענה ויש לנו הרבה מן שם ויהיה חיים ושמה משועה ונחמת זובה פרד ועצחה וחפרה ורבח והצלה לנו כל מו ישראל ומוענה ושל